שלום לכולם, ברוך השם, אנחנו כבר בעיצומם של ימי השובבים הקדושים. השיעור הזה מהווה המשך ישיר לשיעור הקודם, בו עסקנו בשש נקודות יסוד, שש נקודות יסוד שהן הבסיס לכל העיסוק של תיקון היסוד בימי השובבים הקדושים. כפי שאמרנו בשיעור שעבר, מי שלא אוחז בששת נקודות היסוד הללו, שלא יתקרב בכלל לכל העיסוק הזה של השובבים. לכן בקצרה נחזור על שש נקודות היסוד משבוע שעבר. הנקודה הראשונה, וא', דיברנו על זה שהנקודה הפנימית של יהודי היא לא ניתנת להחלפה או ללכלוך, היא לעולם נשארת בתארתה ותאומתה. זוכרים, דיברנו וידגו לרוב בקרב הארץ כמו הדגים שלא ניתן להטריף אותם. הנקודה השנייה זה לדון לקו זכות, במיוחד את עצמי. לא לפחד, לרשפב, בעיקר לרשפב את עצמנו. הנקודה השלישית זה לדעת להודות בטעות, להתוודות בפני עצמנו ולהכיר בעובדה שנכשלנו. ד', הנקודה הרביעית, קלות התשובה. גם על פגם בברית יש תשובה, תשובה אפשרית, תשובה שהיא בהישג יד, ועל כך נרחיב בעצם בשיעור היום, ניתן נקודות מעפיות לתיקון. והנקודה החמישית, לא לבצע דברים כמצוות אנשים מלומדה, אמרנו רחמנא ליבא ביי. הנקודה השישית שהיא מאוד חשובה, בנחת. אנחנו אחראים להשתדלות. הקדוש ברוך הוא, רק הוא אחראי לתוצאות. כל אחד יעשה את שלו כמיטב יכולתו, והשם יגמור בעדי. ראינו בדברי הריב"ל בשער רוח הקודש, שהדגש מבחינת התיקון ממאה השובבים הוא עניין התעניות. ליתר דיוק, זוכרים כמה תעניות דיברנו? דיברנו על פידה לתעניות, 84 תעניות. ומטרת השיעור היום, מטרת הלימוד שלנו, זה לראות איך אפשר, כיצד ניתן לבצע את התיקון של התעניות, אבל מבלי להתענות. אמרנו ורבנו, הרב יום ברג'יז, הצדיק, זכותו מגן עלינו, היה מרבה לדבר על כך שבדור שלנו הפתרון נעוץ בתורת החסידות, שעל פיה, על פי החסידות, התיקון לא תלוי בעשיית העניות ולא באמצעות סיגופים. בכוללים שלו, רב פעלים, כל רינלו, 2,000-3,000 אברכים, הוא היה מקפיד שאף אחד מהאברכים לא יעיז להתענות בימי השובבים. היו כל מיני תלמידים שהיו מנסים ככה להתענות, ויש חלק מהתיקון לפי אריזל, ותקנת השבים של הרשש, שעושים שבוע אחד יום, ואחרי זה עושים יומיים ברציפות, אחרי זה עושים 72 שעות ברצף, שלושה ימי כיפור, הרב יורם מרוח קודשו היה רואה את זה, הוא לא היה אומר להם כלום. אבל ביום השלישי, הוא אומר לבחור, לאברך, שמע, אני לא רואים פה את התוספות, בוא, תביא קפה, בוא נלמד חברותה. כמובן שאומר, תביא קפה, אתה לא יכול להשתובב, ככה שובר להם את התעניות, לא נותן להם לצום. שמע, אתה, ארוחת צהריים תאכל איתי היום, אוקיי? וככה נותן לו ארוחת צהריים, בלי להגיד לו שום דבר, שובר לו את התעניות, לא נותן להם לצום. ובכלל צריך לדעת שכל העניין הזה של התעניות, זה עבודת התענית היא קשורה בעניינים של קטנות, של צמצום. אתה לא אוכל, לא שותה. לא אני אומר את זה. רבי נחמן מצ'רין, רבי נחמן גולדמן מצ'רין, תלמידו המובהק של מוארנת, רבי נתן מנמירוב, תלמידו משה דרגוש רבי נחמן נובע, רבי נחמן מברסלב, כותב באוצר העירה. אוצר העירה בליקוטי עצות זה בעצם סוג של קיצור ליקוטי הלכות, וגם של ליקוטי מוהר"ן. באוצר העירה חלק א', ליקוטי עצות, ערך אמת ואמונה, הוא כותב כך בו אתנו בעת, כפי שאתם מקור א' לפניכם, כשיש קטנות ופגם באמונה, צריכים לעשות עבודות קשות, כגון תענית וכיוצא. אבל כשהאמונה בשלמות, יכולים לעבוד את השם יתברך בכל דבר, כי אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותיו. כן, זה מבוסס על ליקוטי מוהר"ן, תורה פיוו. כלומר, כל התעניות, הקטנות, זה רק בקבות החטא שיש בעיות, זה בקטנות. אבל שיש אמונה שלמה, אפשר לתקן גם בלי תעניות, וזה מה שנעשה היום בשיעור, ללמוד איך עושים את זה. בשבוע שעבר, פעם שעברה, עסקנו בדברי ישר דברי אמת, לגבי התעניות, אז נחזור עליהם ונוסיף עוד כמה קטעים שלא למדנו. אני קורא מישר דברי אמת של רבנו משולם פייבי שלוי משברז, תלמידו המובהק, שרבי יחיל מיכל מזלוטשוב, דור שלישי לחסידות. הוא כותב, ישר דברי אמת, אות מם כך. ובעניין התענית, בוודאי לפי מעשינו, היינו מחויבים להתענות כמה תעניתים, כפי המבואר בכל ספרי המוסר, ובפרט בספר ראשית חוכמה, שער התשובה, כי מי הוא נקי מחטאת נעורים? אבל באמת, כפי שהעולם נוהגין, ועושין המצוות, מצוות האנשים מלומדה, והכל הם הרי נהם ישפוטו, ולא לפי האמת, בהשכלת הלב, והם סוברים ועושים הכל כגולם בלי השכלה, כמו שהם חושבים, שמתפללים ולומדים תורה וכולי. הרי לפי האמת אינם מתפללים ואינם לומדים, רק מצוות אנשים מלומדה. ככה הוא עניין התענית, כפי שהם מתענים ואין מפשפשין במעשיהם כלל, ואף ביום צומכם הצבריכם תנגוסו, כמו שאמר כתוב בישעיהו נון א', אין לריב ומצא תצומו, כי ביום התענית מתגבר הכעס חס ושלום, ועושים כמה עבירות ביום התענית, כמו כעס ולשון הרע וכולי. ואף על פי כן חושבים להתענות ומתגאים בו, וחושבים כבר נמחה להם מה שחטאו, ובאמת לא כן, כי עיקר התענית צריך כדי שישבור לב האדם בקרבו, כי לב האדם מתגאה על ידי אכילה ושתייה, ועל ידי התענית הוא נכנע, ותענית לשון אני, כמו שכתב בראשית חוכמה, ואז יוכל, וזה העיקר, ואז יוכל הלב להתחרט מאוד על עוונותיו, כי זהו עיקר התשובה אחרתה, כמו שכתוב בשערי תשובה לרבנו יונה. וזולת זה אין התענית חשוב כלום, אפילו אם נשמר ביום התענית מן החטא ולומד כל היום בלא תשובה, היינו פשפוש במעשים וחרטה גדולה אינו כלום. כל שכן, חס ושלום פוגם ביום התענית באיזה עבירה אפילו קלה, ובאמת לפי שהקדוש ברוך הוא רחמן גדול ושדאי לא מצענו ושגי כוח, ואינו בא אל האדם אלא לפי כוחו, אפשר הקדוש ברוך הוא מקבל מקצת אנשים שעושים תענית בתמימות, אף על פי שלא יהיה באופן שכתבתי, כי הם אין להם שכל איך לעשות התענית שיהיה רצוי לפני השם יתברך. אבל אומר יש דברי אמת, אנשים כמונו שידענו כל זה, אם לא נתענה באופן שיהיה רצוי לפני השם יתברך, כפי שאנו מבינים, בוודאי לא יקבל השם יתברך זה התענית, ולא יאכל כלב בשירותא, כן, שהכלב יאכל את הדבר שאנחנו עושים. וזה התענית חס ושלום הולך לריק ולקליפות, הנקרא ריק, והרי זה הפסד בכמה אופנים, כי אתה יוצא קרח מכאן ומכאן, הפסד הגוף, אשר בדור הזה התשת כוח גדול, גדול הוא, ושזה כבר לפני 200 שנה, כן, 230 שנה, מה נגיד בדור שלנו, והפסד הנפש, שעל ידו, על ידי התענית, על ידיה, נאבד הקנייה מן הנפש, למה? שידומה לו שכבר פרה חובו, כן, אני כבר עשיתי תענית, פידה לתעניות, אני כבר מתוקן וכולי וכולי, ובאמת הוסיף חטא על פשע, ומתגאה את עצמו בחינם. שימו לב מה המסקנה של דברי אמת. ולדעתי, כפי מה שהבנתי מדעת קדושים אשר בארץ הנעל, בדור הזה, לפני 230 שנה, אשר גבר חלישות הכוח, ואם נתענה, נחלש, ולא נוכל להתפלל ולא ללמוד, בוודאי טוב להניח מזה. כלומר, לא להתענות. כי אם אתה מתענה סד הפעמיים, גם הפסד הגוף, וגם סד הנפש, אדם מתגאה והוא בטוח שהוא תיקן ולא תיקן כלום. מה המסקנה? רק הפעולה שעושה בתענית, כלומר, פעולת התשובה והחרטה והבידוי, צריך לפעול בלא תענית. כלומר, צריך להשיג את התוצאה של התענית מבלי להתענות. איך עושים את זה? נמשיך לראות את דברי אמת במקור הבא, אות ממה, וכותב כך, והנה פעולת התענית הוא כמה עניינים. אחד, א', אז יוכל החרטה להיות החרטה כנ"ל, כן? שבירת בית הכוחות, הגוף הבא מסיתרא אחרא, ג', זה שבירת התאווה, כן? ד', הקנייה, ה', ההתגברות של אש הטבעי, כמו שרק כתוב, כל אשר יבוא באש, תעבירו באש, מתוב בראשית רחמה ועוד עניינים, אבל כל זה יכול להיות בלא תענית, כי אם תרצה להכריח לבך וכוחות אבריך להתפלל בכוונה זכה, שזהו נקרא עבודה, כמו שכתוב בסידור, בסידור שערי השמיים, כן, של השלה, שלזה נקרא תפילה עבודה, שזהו עבודה גדולה לכבוש המחשבה, התודה בעסקי העולם, ולהביאה לשיעבוד הכוונה לכוון המילות של תפילה. כן? אומר פה, הרבה יותר חשוב מלהתענות, זה לכוון כל מילה שאני מוציא מהסידור. אומר הקומרנר, מה זה כוונה? בסך הכל לחשוב על מה שאני מדבר. אומר, היושב דברי אמת, לזה צריך כוח גדול, וזה מחליש כל האיברים. אם אתה גם ככה לא אוכל ושותה, נו, אז איך תתפלל? ואז כשהשם יתברך יזכה אותך ויעזרך להתפלל, לפעמים בכוונה רצויה, בוודאי תתחרט חרטה גדולה על כל חטאתך, ויושבר גופך ותאוותך, ותיכנע, ואש ההתלהבות המאמצת את הלב בתפילה, היא מתארת במקום אש התענית, במקום התענית, ההתלהבות, הברן, הדבקות בתפילה, היא תחפה יותר מהכל. ובאמת כתובו בכתבים החדשים, תחדים מהרב בר, זלה, כן, המגיד מבנזריץ', שסימן התפילה, אם הייתה רצויה לפני הקדוש ברוך הוא, שימו לב, מה הסימן שהתפילה רצויה? הקדוש ברוך הוא קצת, היא ההכנעה. דהיינו, אם אחר התפילה נשאר ההכנעה בלב, סיימת שחרית, אתה מרגיש, וואו, איפה אני מול השם יתברך, איזה גדול הוא, איזה קטן אני, ההכנעה הזאת, זה מראה שהתפילה אתה כמו שצריך. זה נקרא רשימו מן התפילה, נזכר דברי האריזל, שאחר התפילה נשאר רושם המוחין. רוצה לומר, אף שאחר התפילה אי אפשר שיתגברו את השכל בלב כמו התפילה, וכולי וכולי, נשאר הרשימו. עוד כתוב שם שאמר הבעל שם טוב, שזכה לכל המדרגות שלו, הכל הוא בעבור שהתמיד בתארת המקווה. תמיד הוא באמת, זהו עניין גדול מאוד, כי המקווה מתאר את הגוף והנפש, אבל צריך לעשות הכל בכוונה, לא חס ושלום, מצוות אנשים מלומדה, ואזי חס ושלום, אינו נחשב לכלום, רק צריך לתשב את עצמו ולכוון דעתו מקודם, כדברי הרמב״ם מסוף הלכות, מסוף ספר טהרה, על חשיבות הדעת במקווה. טוב, בעל היושר דברי אמת מלמד אותנו, הוא מדבר איתנו, לפעול את פעולת התענית מבלי להתענות. הוא מונה מספר דברים, למשל תפילה בכוונה, אבל בצורה שמעוררת הכנעה, או למשל תפילה במקווה, אבל לא סתם, אלא משהו שגורם לי הכנעה, מעורר אותי לדבקות. וכל הדברים הללו, המפתח שלהם שאפשר לעשות אותם בלי להתענות. הוא מדבר על חרטה, הוא מדבר על שבירת כוחות הגוף שבא מסתרא אחרא, שבירת התאוות, קנייה, וכמובן ההתגברות על האש הטבעי, כלומר, אדם שפוגע מכוח ההתלהבות, אז שישקט את לבוש עכשיו בעבודת התפילה, בתורה, בחיות. נראה את דבריו הנפלאים של הפלא יועץ, רבי אליעזר פפו, שיש לו בספרו פלא יועץ, של ספר של סוג של אנציקלופדיה, על כל מיני ערכים בעבודת השם, בערך תענית הוא כותב דברים נפלאים, איך להתענות מבלי לוותר על האוכל. כותב כך, והיותר טוב שאפילו בימים שאוכל, כלומר שהוא לא מתענה, יעשה, כלומר יאכל, באופן שלתענית יחשב לו. אומר בו פלא יועץ, אתה יכול בכל ארוחה לאכול, וארוחה תחשב לך כתענית. איך יכול להיות? והיינו כמו שכתב הראב"ד, כן, רבי אברהם אבן דאוד, שאם ממאכל שערב לו מושך ידו באמצע אכילתו לכפרת עוונותיו, נחשב לו כתענית וחורבן ומזבח כפרה. אדם אוכל שניצל. אוכל שניצל ארוחת צהריים בישיבה, טעים לו, אוקיי? בא לו עוד שניצל, יש תוספות. אומר, לא, אני עכשיו, אני רוצה לתקן, אני לא אוכל, אני מסתפק בשניצל אחד, לא שני שניצלים. אכלתי את הקוסקוס והמרק, בא לי עוד מנה, לא, אני מסתפק, הוא משאיר טיפה שלא מסיים אותה, למרות שאני רוצה לזה קצת. אומר, זה, אתה אוכל ארוחת צהריים, אתה מתענה, כי בא לך, הגוף שלך רוצה, אתה רוצה עכשיו עוד שניצל, אבל לא, כפרת הבנות, אני אוכל בלי תוספות. סתם ארוחה אחת בשבוע. אומר, זה פעולה הרבה יותר גדולה מהתענית, למרות שאתה אוכל. נחשב לו כתענית וכקורבן ומזבח כפרה. וכן על זה הדרך, כל אשר ימעט מהנאות העולם הזה, לכפרת עוונותיו. תענית מקרים. ולפי אומרת היה נראה שיותר טוב לאכול לחם לבדו, מלהתענות. אומר, עדיף שאתה אוכל לחם, בלי ממרחים, בלי כלום, רק לחם, כאילו מאכל פשוט, מאשר שיתענה. למה? שהרי באוכלו לחם, מקיים מצוות השש, ברכת המזון דאורייתא. מקיים מצוות דרבנן, נטילת ידיים וכו' וכו'. אבל בתענית, ליקה מצווה. אין מצווה להתענות, לא מדאורייתא ולא דרבנן. אבל כיוון שהם מצינו קדושים אשר בארץ, שהם מתענים ימים וגם לילות, בוודאי שהם ידעו שסוד התענית הוא גדול ועושה פרי למעלה, יותר ממצוות שמקיים על ידי אכילה. אבל, זה לצדיקים, אבל לתשושי כוח כמונו, או לעוסקים מחד שמיים, אברכים, שלומד תורה, שמקיים, ויש לידם לענות נפשם בלי חלישות חיל, כדבר האמור, וכן, דוגמה נוספת, להיות מן הנעלבים ואינם עולבים. שמח בייסורים, מעביר על מידותיו, וכהן הכמה דברים שמסוגלים לכפרה, כמו שכתוב וכולי. כלומר, גם הפלא יועץ נוקט באותה גישה של היושר דברי אמת, לשייר טיפה מהמאכל שלא יתענוג יותר מדי. להיות מן הנעלבים ואינם מולווים. תאמינו לי, אני יכול לחד על עצמי. יותר קל לי להתענות 40 יום, ומעולם לא התעניתי 40 יום, ברוך השם, מאשר שיבזו אותי ושאני לא אגיב, שיעצבנו אותי ואני לא אחזיר. זה הרבה יותר קשה. דברים שהם הרבה יותר קשים מתענית. ושאדם, מה שנקרא, מבזים אותו והוא לא מחזיר, או שהוא לוקח שניצל אחד ולא שני שניצלים בארוחת צהריים, אין שום חשש שאדם מתלהב ויתגאה, כמו שחשש שהוא עושה תענית, או, עשיתי תענית, בית אי בית, כן, פי דלת, ואז הוא יעוף על עצמו. באמת גם אין כך כותב בעל התניא. ובשביל המילה דיבה על התניא, שהוא עוסק באחת העבודות הכי חשובות אצל הבינוני. הבינוני זה האידיאל, האדם האידיאלי, שיש לו, יש לו נפש בהמית, קשה לו, אבל הוא מתגבר. הוא לא צדיק שאין לו יצר הרע, וליבו חלה בקרבו, הוא בינוני. ואחת העבודות הכי חשובות אצל הבינוני, זוהי עבודת ההתקפיה, מלשון כפייה. צריך לכפות. לכאורה זו מדרגה נמוכה, כי זה מעין שיש לו רצונות שליליים, והבינוני צריך לעשות התקפיה, לכפות אותם, כדי להימנע מלממש אותם. אבל מה לעשות? הבינוני הוא לא צדיק. ולכן עיקר העבודה שלו זה התקפיה, לא התהפכה להפוך את היצר הרע ליצר טוב, כי זה אצל הצדיקים. העבודה של הבינונים זה התקפיה. הוא אומר אדמו"ר הזקן שהבינוני לא צריך להיות בעצבות מכך, אלא אדרבה, מי שבעקבות ההתקפיה הוא בעצבות, למה יש לי מחשבות זרות בתפילה, או הרהורים רעים ודברים כאלה וניסיונות, ובגלל זה הוא עצוב, סימן שהוא גאוותן. כמו שהוא אומר בתחילת פרק כ"ז בספר התניא. כי אם היית יודע שאתה בינוני, אז כן, אתה בינוני, יש לך נפש בהמית, אז יש לך הרהורים רעים, יש לך מחשבות זרות, זה חלק מובנה מהאישיות שלך. אתה לא אמור מה שנקרא שזו יהיה לך, אתה אמור להתגבר על זה, זו השליחות שלך. ובסוף פרק כ"ז הוא כותב מה המעלה והיתרון לעבודת ההתקפיה. יקוטי אמרים תניא קדישא פרק כ"ז, מקור ה'. ולא עוד, אלא אפילו בדברים המותרים לגמרי, כל מה שהאדם זובח יצרו, אפילו שעה קלה, הוא מתכוון להקפיה, לכפות לסיטרא אחרא שבחלל השמאלי, כגון שחפץ לאכול, ולא שהוא לא אוכל. עכשיו יש לו רעב לאכול 21:00, הוא אומר, נחכה ל-21:10. ומאחר סעודתו, עד לאחר שעה או פחות, ועוסק בתורה באותה שאדם הגיע הביתה 21:00, הוא מת עכשיו לאיזשהו ביצה וכוס קפה, הוא אומר, אתה יודע מה, 10 דקות נמתין, לא נאכל כמו בהמה, ב-10 דקות האלה הוא עושה דף יומי. קורא משנה, אוקיי? הוא, עכשיו הוא עדיין רעב, אבל הוא מאחר טיפה את המימוש של, של, של הרצון הבהמי שלו, אומר, זה עושה נחת רוח לבורא עולם יותר מהתענית. כדאית בגמרא, שעה רביעית מאכל כל אדם, שעה שישית מאכל תלמידי חכמים, והיו מרעיבים עצמם 2 שעות לכוונה זו. אף שגם אחר הסעודה היו לומדים כל היום. וכן, אם בולם פיו מלדבר דברים שליבו מתאווה מאוד לדברם מענייני העולם וכולי, שמעת? יהיה עכשיו קואליציה, אופוזיציה, כן בחירות, לא בחירות, יהיה בחירות, חזקה, אל תדאג. וכן גורם מחשבתו, אפילו במעט מזהיר, כלומר, הוא לא הצליח להתגבר, הוא דיבר, אבל דיבר רק דקה ולא 15 דקות כמו שהוא רצה, אוקיי? אפילו במעט מזהיר, דהיתקף יסית רעך לטאטה, שהוא קופץ לך למטה, הסתלק, מתעלה, יקר את קדוש ברוך הוא, הכבוד קדוש ברוך הוא וקדושתו לאלה הרבה, ומקדושה הזו נמשכת קדושה העליונה לאדם למטה, לסייעו סיוע רב ויעצים אותו יתברך. עכשיו זמן פנוי, 10 דקות פנויות, הוא יכול עם הפלאפון, טק 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 טק, נכון? אומר 5 דקות, יאללה רק 5 דקות, לא 10. 5 דקות אחרות הוא עושה משהו מועיל, או לומד, או חוזר, משהו, בסדר. אז הוא עדיין בגולה סתם בין סתם, וויינט, וואלה, סתם, דברים לא מיותרים. להתעדכן, כן, וכולי. אבל רק 5 דקות, לא 10 דקות. אז 5 דקות האלו הוא קפה את עצמו דבר ענק. הוא אומר, ומקדושה זו, נמשכת קדושה עליונה על האדם למטה לסייעו סיוע רב ועצום אותו יתברך. וזו שאמרו רזל, אדם מקדש עצמו מעט, מעט למטה, מקדשים אותו הרבה מלמעלה, לבד מה שמקיים מצוות עשה של תורה והתקדישתם וכולי, כשמקדש עצמו במותר לו, הוא פירוש והתקדישתם שתעשו עצמכם קדושים, כלומר, אף שבאמת אינו קדוש, הוא מודע מסתרא אחרא, כן, אתה בינוני, מעל מי אתה עובד? יש לך נפש באמת. למה? כי בתוקפה, בגבורתה, כתולתה חלל השמאלי. רק שכובש יצרו ומקדש עצמו, ואיתם קדושים, כלומר, סופו להיות קדוש, ומובדל באמת מהסיטרא אחרא, על ידי שמקדשים אותו הרבה מלמעלה, מסייעים אותו לגרשו מליבו מעט מעט. עבודת ההתקפיה, אומר אדמו"ר הזקן, זוהי העבודה שגורמת לקדוש ברוך הוא הכי הרבה נחת. כמו משל התוכי, אמרנו את זה הרבה בשיעורים, נחזור על זה גם בסדרה הזו, שפעם המלך, כידוע המלך זה תמיד משל, כן? מלכו של עולם. פעם המלך באחת הממלכות היה בדיכאון, היה שבוז, היה זה מדוכא, לא שמח וכולי. באו עליו כל השרים וכל היועצים ניסו להצחיק אותו, לשמח אותו, לבדל אותו. המלך היה בדיקי. עד שהגיע אחד העבדים, אמר לחבר'ה, תגידו, למה המלך עצור? אמרו לו, לא, אתה לא יודע שהוא בדיכאון? אמר, אין, אני אשמח אותו. ישר המלך רץ לחנות, פטשופ, חנות מחמד, והביא למלך תוכי מדבר. אמין, אדוני המלך, תלך בחדר שינה, איך אתה הולך לישון? לילה טוב, אדוני, לילה טוב, וככה יפה, אדוני, עם הכנפיים. ובוקר, בוקר טוב, אדוני המלך, בוקר טוב, אדוני המלך. המלך היה מבסוט, הוא הולך לישון, לילה טוב, אדוני המלך, מבסוט, וואלה, תוכי. בוקר טוב, אדוני, הוא קם, בוקר טוב. אומר לו שר הביטחון, אדוני המלך, מה הבעיה, זה מה שרצית? אני הייתי בעצמי, הוא אומר לך, בוקר טוב, אדוני, לילה טוב, אדוני המלך, מה, בלמדנות, מה הרבות? מה החידוש פה? אומר לו המלך, מה אתה לא מבין, שר הביטחון, מה אתה לא מבין? ששר הביטחון אומר לי בוקר טוב, זה בן אדם, זה טריוויאלי. אבל שתוכי, הרי לתוכי יש מוח של ציפור. הוא ציפור, אומר לי בוקר טוב, או, המחאי, זה חידוש. אז זה שמלאכים ושרפים, עובדי קדוש ברוך הוא, נו, מה החידוש? וייטר, נו, אין להם יצר הרע. אבל שבן אדם כמוני, עם תאוות ויצרים ורצון לישון ואינטר ושטויות והכל, מבטל את הזמן הפנוי שלו ולומד תורה. או מברך, או משתדל, או כוסף, או מתבודד, או מייחל לקדוש ברוך הוא, או, זה הרבה יותר חידוש מתוכי מדבר, הרבה הרבה יותר. מה שאומר לו כאן בעל התניא זה בעצם להפוך את החיסרון ליתרון. דווקא עבודת ההתקפיה שנובעת מהחיסרון, שעוד יש לנו יצר רע, שמש בהמית, דווקא עבודת ההתקפיה מסוגלת להמשיך לקדושה העליונה ביותר. אתה מקדש את עצמך מלמטה קצת, והקדוש ברוך הוא מפנק אותך ומגדש אותך מלמעלה, המון המון מלמעלה. ומעלת ההתקפיה, שניתן להמשיך וליישם אותה, לא רק לגבי הדברים האסורים, אלא גם בענייני הרשות המותרים. אז השאלה, כמובן, במה ואיך להתמקד בעבודת תיקון היסוד בימי השובבים מבלי להתענות. לשם כך, אני רוצה שנקבל קצת מושג על עבודת התעניות, כפי שאמרנו תעני, איך אפשר להתענות מבלי להתענות, על פי שיטת חסידות חב"ד. כבוד תשעת הרבי מלובביץ', זכותו מגנה עלינו, כותב באחת האיגרות שלו, איגרות קודש, שימו לב, שבשלושת ספרי היסוד של חב"ד, של אדמו"ר הזקן, תניא, תורה אור וליקוטי תורה, לא נזכר אפילו פעם אחת המילה שובבים. אני חוזר. אומר אדמו"ר, אומר הרבי מלובביץ', האל תראה באדמו"ר הזקן בעל התניא, לא בתניא, לא בתורה אור, לא בליקוטי תורה, מעולם לא הזכיר אפילו במילה אחת את המילה שובבים. ולא בכדי. אז בואו נראה, רבותינו, נשיאנו, אדמו"רי חב"ד, מציעים לנו להתענות, כאמור, להתענות מבלי להתענות, וזאת בסיס האמרה החשובה של הבעל שם טוב הקדוש, שחור קטן בגוף שווה חור גדול בנשמה. אז בואו נראה מאוצר פתגמי חב"ד, מקור ו' לפניכם. מתוך ליקוטי שיחות, כרך כף דלת. הניצוץ של קדושה המצוי בדבר גשמי, מושרש במקום נעלה יותר מאשר הניצוץ שבדבר רוחני. לכן יש לברר את הגוף, לא לסגף אותו. אני חוזר, לברר, לא לסגף. כך היא עמידה. הבירור של התחתון ביותר מוליך ומביא לגבוה ביותר. ובאגרות קודש של אדמו"ר הריי"צ, חלק דלת, הוא כותב כך. סך הרשבץ, הרשבץ רבי שמואל בצלאל שפטל, הוא היה מהחסידים של הצמח צדק, מהרש והרשב, הוא היה מורו ורבו המובהק של הריי"צ, הוא הופקד עליו לחנך אותו ולמד אותו שהיה נער. אומר הריי"צ באגרותיו, סך הרשבץ, מדוע לצום עם הבטן? יש לצום עם הפה. אתם שומעים מה אומר פה? איזה משפט מדהים. איזה ביטוי מדהים, לצום עם הפה, לא לצום עם הבטן. התעניות אסורות לשוקדים בתורה. אף הסיגוף בשינה, מיעוט שינה אסור. מה שמותר וגם מוכרח, שימו לב, הוא הסיגוף בחושי הנפש. עוצם עיניו, עוטם אוזניו, לימוד בשקידה מספר שעות ללא הפסקה וכדומה. אחרי כותב הרבי באיגרות קודש שלו, אין לענות את הגוף על ידי היעדר אכילה ושתייה הנדרשות לבריאותו. יש לענות את הנפש הבהמית על ידי היעדר מילוי התאווה באכילה ושתייה, על ידי הימנעות מדברים בטלים או אסורים, על ידי קיום מצוות, מצוות אהבת ישראל כלפי מי שהזיק לו וכדומה. לפעמים קשה יותר לקיים דברים אלה מאשר לצום. כן, כמו שומע הרבי, זה המשך שם של דברי אמת. הרבה יותר קל להתענות מאשר לצום עם הפה, לצום עם העיניים, עם האוזניים, אהבת ישראל. כותב הרייט בליקוטי דיבורים. לא לאכול ולא לשתות זה דורן, או בעברית, לא לאכול ולשתות זה לרזות. זה דיאטה. לא לאכול ולא לשתות ולהתייגע בתורה, זה טענית. סך הרבי מהרש, אמרו נאב שמואל, אדמור הרביעי בחב"ד. מי שרוצה לצום, יצום עם המדרש, עם המדרש. מדרש ראשי תיבות, מחשבה, דיבור, ראייה, שמיעה. אז ראינו פה הרבה הדרכות של רבותינו ניסינו בחב"ד, ולכן עכשיו, בחלק השני של השיעור, בזמן שנותן, רוצה להגיע לתכלס. אני רוצה שנתמקד בשלוש אפשרויות תיקון, ואחרי זה נגיע לנקודה הרביעית, שהן פועלות ביתר שאת ויתר עוז, דווקא בימי השובבים, ובימי אני משתדל, כבר הרבה שנים משתדל בימי השובבים להקפיד על הנקודות הללו בעזרת השם. אז כבר דיברנו על שש נקודות, אז עכשיו יהיה הנקודה השביעית. הנקודה השביעית היא קדושת הדיבור. כמו שאמרנו, בשם הרייץ, בשם הרשבץ. לא לצום עם הבטן, לצום עם הפה. גם כאן, בשובבים, יש איזושהי קליפה שהיא רווחת, שהיא דקה שבדקות, שאומרת מה זה לצום עם הפה. טוב, בואו נעשה תעניות דיבור. מה זה תעניות דיבור? יום שלם שבו אני לא מדבר בכלל. אבל כמו תעניות רגילות, אין שום עניין לא לדבר סתם במשך יום שלם. נראה דבריו של הרב יעקב משה הלל שליטה, מגדולי המקובלים העיוניים בדורנו, יש לו שו"ת שנקרא וישוב הים, ושם הוא כותב על פי עניינים קבליים, מופיע בפרויקט השו"ת, אני מצטט בישו"ת וישוב הים, חלק ג' סימן כ'. אומר כך הרב הלל שליטה, תיקון תענית דיבור. ואמירת תהילים שלושה פעמים במחת תענית אינו מומלץ בשום אופן לתלמיד חכם ולאברכים לתורה, שעיקר התיקון הזה אין לו יסוד כלל לדעת האריזל, שנאמר שיועיל במקום מספר התעניות בפועל. כן, יש אנשים שאומרים שאם אדם עושה תענית דיבור זה שווה ערך ל-65,000 תעניות. כן, לצורך העניין, אדם כדי לחיות 60,000 ימים צריך לחיות 178 שנים. אוקיי, אדם אומר אני עושה תענית דיבור יום אחד וכאילו התעניתי, כן, 170 שנה. אומר הרב הלל, אין לזה יסוד כלל דברי אריזל, שנאמר שיועיל במקום מספר התעניות בפועל, ויש בו משום ביטול תורה. וגם לבעלי בתים, ושאר עמך שלא לומדים תורה כל היום, יש להיזהר, למה? שלא יביא אותם לחשוב שכבר תקנו כל הצריך להם. ויש להם מזכותם עודף של תעניות, לפי נראות, כן, כבר תעשו תעניות דיבור, הם כבר יש להם עודף, 65,000 תעניות בחשבון, שיוכלו בעודף לתקנה מלכות שדי, ויבוא מזה לזלזל במצוות התשובה, מצוות התשובה החמורה והקשה ביותר וכולי. לכן אומר הרב הלל למסקנה על תענית דיבור, היעדרו טוב ממציאותו לעניות דעתי. ממשיך ואומר, דבר פשוט הוא שלפני גישתו לתקן העולמות העליונים, בתחילה יתקן ויקשה את עצמו במידות טובות ובמעשים טובים, ובראש ובראשונה יעלה במעלות התורה, בלימוד, בעיון ויגיעה ובזיכוי הרבים. ולעניין הנהגות המוזכרות בספר מוסר, כולם טובים ומועילים, אלא שצריך לשקול כל דבר בשכל הקודש, כן, לא בשקל הקודש, בשכל הקודש. ולעשות דווקא בהתאם למדרגתו, ובהתאם לזולתו הסובבים אותו, ובייעוץ חכמים ונבונים שלא תצא שום תקנה תחת ידו, והשם לא ימנע טוב לכם בתמים, אמן כן יהיה רצון. העניין הוא זה לא לדבר, העניין זה לדעת מה לדבר, מתי לדבר, ולא סתם לא לדבר כלום בכלל. אבל לפני כן, נרחיב טיפה קצת על ענייני הדיבור דווקא בימי השובבים. פרשיות השובבים שני ועוד שמות ועירה בו בשלח יתרו משפטים, כפי שהסברנו בשיעור הקודם, מלוות את תהליך יציאת מצרים ותהליך ההיווצרות של עם ישראל ממשפחה לעצם היותו כעם, ממלכת כהנים וגוי קדוש. המעבר הזה מאוסף של עבדים לממלכת כהנים וגוי קדוש הוא מלווה באיזושהי נקודה שהיא חורזת ושולטת כל הפרשיות. ואפשר לומר שבכל הפרשיות הללו, הדיבור תופס חלק מרכזי. חז"ל מדברים על כך שבזמן השהות במצרים, הדיבור היה בגלות. עד שהגיע פסח, מלשון פסח, פה מדבר, כי זה דברי אריזן. משה רבנו עליו שלום היית בפרשת שמות, לא איש דברים אנוכי, אני לא יודע לדבר. נראה שמות רב בפרשה א' עוד ל', מקור ח'. רבי יהודה בא רבי שלום בשם רבי חנינא הגדול, ורבותינו שם אלכסנדר אמרו, היה משה מערער בליבו ואומר, מה חטאו ישראל שנשתעבדו מכל האומות? כיוון ששמע דבריו, אמר, אוי 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 אוי, לשון הרע יש ביניהן, ואם כך, איך יהיו ראויים לגאולה. וכך אמר, אכן הודע הדבר, אתה ידעתי באיזה דבר משתעבדים. למה הסיבה שהם משתעבדו? הדיבור השלילי הוא מחולל השיעבוד. תיקון הדיבור, פסח, זה הכלי של הגאולה. שמעתי פעם מהרב בילינשטוק, מחשובי הברסלבר מירושלים, סיפר לפני הרבה שנים באיזשהו שיעור, שיש לו מנהג שהוא כל שנה באלף באב חוצה את הגבול לירדן, לג'בל ארון, הר הארון, כדי להשתטח על קברו של אהרון הכהן באור ההר. לשם כך הוא נוסע עד לאילת, חוצה את הגבול, לוקח מונית, כן, לג'בל ארון, דרומית לים המלח, שם במזרח לערבה, משתטח על קברו וחוזר חזרה לאילת ומשם לירושלים. הירדנים לא מרשים שיכניסו אוכל ושתייה מארץ הקודש לירדן, מטעמים של בריאות. אבל מה הם רוצים? שתקנה הכל אצלם, כן? גזלנים, פשוט, כן, מה כרגיל. ובאחד הפעמים, תמיד יוצא א' אב בקיץ, ככה יוצא כל שנה וחם, והרב בינשטוק ירושלמר, כן? עם כובע ופרק ארוך ומעיל שחור, כמו בברסלב, אבל מה שנקרא, במדבר בירדן זה לא כל כך פשוט. ובדרך חזר הצמל למים, והוא נוסע ככה במונית עם איזשהו נהג בדואי שמסיע אותו, כמובן אין מזגן ואין כלום, והוא צמא למים. אז הוא יוצא את הערבית, אומר לנהג, יא חביבי, עמדה כמו יפיל סיירה, יש לך דיור לטיפה אביסה למים, לעשות נפש צמאה? הוא אומר לו, בטח, אחרי חריקה, אני גדלתי פה במדבר, מה, הכל פה מדבר, חכה פה, אני כבר אביא לך מים. עוצר בצד עם וינקרים, בשוליים של הכלום, באמצע המדבר, פותח את הבגז שלו כל מיני רעשים, ואז כמו ספידי גונזלס, הוא אותו כאילו רץ לשום מקום, עם איזה ככה, עם הג'ריקן ממתכת, רץ, טק, 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 רבע שעה, 10 דקות חוזר, אחרי שהוא נעלם, הנה, בבקשה, עמדה כבר, הנה מים, בבקשה, תשתה, מים קרים מהבאר פה, זה סבא שלי, אני מכיר את זה, גדלתי פה. מחזיק את הג'ריקן, וואלה, מים קרים, ריבון, תעת הזיס, שהכל נהיה בדברו, שותה, פפפ, יורק את כל המים. מה התברר? מה עשה הבדאווי הזה? היה אכבר בדאווי, כן? חכם גדול. מה עשה? היה לו ג'ריקן עם דלק, רזרבי. אז הוא שפך את כל הדלק לבקבוקים, ואז הלך עם אותו ג'ריקן, מה? ומילא זה מים. אז זה נאמר שהכל נהיה בדברו, אוקיי? אמר לי הרב בינשטוק, למדתי מזה מוסר גדול. לא יכול להיות, אם צריך להפריד, כמו בצבא, יש ריו של מים ויש ריו של סולר, מפרידים ביניהם ולוקרב לזה כל הלילה, לא יכול להיות שבאותו מחל שאתה שם מים, אתה גם שם נפט או דלק, אוקטן 95, זה לא יכול להיות, זה מלכלך אחד את השני. אז באותו פה שם שהכל היה מדברו. מודה לפני, השם אלוקינו, השם אלוקינו, פה שאני הולך להתפלל, באותו פה אני אלכלך אותו בדיבורים של לשון הרע ורכילות, לא יכול להיות. ולכן צריך לשמור על הנקיות, על הסטריליות של הפה. בימי השובבים צריך להגביה קומה. לא מספיק להימנע מדיבורים אסורים, הרי להגיד לשון הרע ורכילות, כל השנה אסור, לא רק בימי השובבים. אלא, בימי השובבים צריך להשתדל להימנע גם מדברים בטלים. אספר לכם סיפור על תענית דיבור. אחד התלמידים במרכז הרב, לפני הרבה שנים, החליט שהוא עושה תענית דיבור. הגיע שבת קודש, וכמינה כל הישיבות הקדושות, אחרי שבת, אחרי התפילה, אחרי אדון עולם, כולם ניגשים עודים בתור להגיד, גיד שבס, למי? לראש הישיבה. ראש הישיבה היה רבנו הרב צבי יהודה. כן, צבי יהודה כאן קוק, בנו של מרן הרב זצ"ל. וניגש אליו התלמיד, אתה אומר לו, שבת שלום? הוא אומר לו, אז הוא תופס לו את היד, אומר לו, אמרתי שבת שלום. הוא עושה, אז התלמיד חרב, שבחבר של אותו צם, אומר לו, לא, כבוד הרב, רבנו, תבין, הוא פשוט בתענית דיבור. הוא אומר לו, אז מה, גם אני בתענית דיבור, ואני אומר לו, שבת שלום. אומר לו, מה? אומר לו, כן, אומר הרב צבי יהודה, אני כל החיים שלי בתענית דיבור. תמיד אומר, לא מבין. אומר לו, הרב צבי יהודה, מה אתה חושב? שאם אתה 24 שעות לא מדבר, זה תענית דיבור? אני כל החיים בתענית דיבור. הוא ראה להם תניא, פרק ח'. שם כתוב ש... יש שם מבוארים כל מיני עונשים, ומי שמדבר דיבורים בטלים. אומר, אני בתענית דיבור, אומר הרב צבי יהודה, אני מקפיד לא לדבר דיבורים בטלים. וזה הרבה יותר קשה מאשר 24 שעות, כן? או 12 מ-8 עד 8, לא לדבר בכלל. לא לדבר דיבורים בטלים, זה הרבה יותר משמעותי. כוח הדיבור זה כוח הבריאה. הוא אמר, ויהי. לשון לך בארמית, אברה כדברה, אברה כדברה. מה זה בעברית? אברה כדברה, אברה בדיבור. כך זה את הקדוש ברוך הוא, וכך זה גם אצלנו בזעיר אנפין. כתוב בספר יצירה וגם בתיקוני זוהר הקדוש, שיש קשר עצמותי ומהותי בין קדושת הפה לבין קדושת היסוד. גם הפה וגם היסוד, איבר ההולדה, שניהם חלק חשוב מעמוד עד האמצעית, מהקו האמצעי של הספירות, לא נרחיב על זה כרגע. ולכן מובא בספרים הקדושים, על פי המקובלים, שמי שפגום ביסודו, פגום בברית, פגום גם בלשונו. ולהפך, מי שפגום בלשונו, כמו דבר לשם הברכיל, כמו מזלזל באנשים, מלכלך, אז הוא גם פגום ביסוד. וסימנך, ברית, ברית, איפה עושים ברית מילה? באיבר העולדה, ביסוד, נכון? ברית, מילה. שימו לב, ברית, איפה עושים ברית מילה? ברית מילה. מילה, בגימטריה, 85, גימטריה, פה. ברית, מילה. אבל זה לא רק על פי פנימיות, יש פה גם היגיון פנימי. גם איבר הברית היסוד וגם הפה, אלו שני האיברים שמגלים את הפנימיות שלנו כלפי חוץ. מה אני מוציא החוצה? מתי? למי? לשמה? ואני חוזר, לצור מהפה זה הרבה יותר קשה מלצור מהבטן. נראה פה את המקור הבא, ליקוטי מוהר"ן תורה י"ט, שהכיר לי חברנו ליאור שרגא, השם ייקום דמו וחייהו, שעכשיו בצבא הקודש עוזר לנו. נדבר שם על יוסף, יוסף הצדיק, שעל ידי שהיה לו שלמות לשון הקודש, כמו שכתוב, כפי המדבר אליכם בלשון הקודש, על כן כתוב בו, הנמצא כזה איש אשר רוח אלוקים בו. רוח אלוקים, היינו תיקון הברית. נבחרת ולא קמה עוד רוח באיש, כי בלשון הקודש תלוי תיקון הברית. לכן כותב, אני מדלג פה לסוף הפסקה בליקוטי מוהר"ן תורה י"ט, לפתח חטאת רובץ, לפתח, היינו פתחי פיך של לשון הקודש, שהחטאת הזה רובץ לנעק ממנו. וככה גם כותב הסבא רבא של רבנו, הלא הבעל שם טוב הקדוש, בעל שם טוב הקדוש פרשת נוח, עמוד התפילה, אות מ"ד. שימו לב, דברים יותר חריפים. המדבר, עד עכשיו אמרנו לא לדבר, נכון? לא לדבר דיבורים בטלים, או בטח לא לשון הרע ורכילות. אומר הבעל שם טוב הקדוש, המדבר בלא מחשבה הוא כמו מוציא זרע לבטלה רחמנא ליצלן. עד כדי כך אומר הבעל שם טוב הקדוש. כי המחשבה אצל האדם הוא שיעור קומה שלמה. והריאל הזה, כי כשאדם מחשב בדבר אחר בעת הזיווג, מוליד בן תמורה. וגם כשאין מחשב כלום, עניין הזיווג אינו יכול לזווג. והמחשבה הוא החוכמה והדיבור הוא ההולדה. כי גם במחשבה יש אותיות. כי מחשב באותיות, וכשאדם אינו מחשב במה שהוא מדבר, אז היו כמוציא זרע לבטלה שהדיבור הוא חיות שלו. דברים נוראים מאוד. אחד מתלמידיו המובהקים של המשיח רבי משיסחא, שהיה מה שנקרא מחשובי הדבורים בפולין, אחרי הסתלקות הרבי משיסחא, ובטח אחרי הסתלקות הרבי מוולקה, והרבי מיחד אל מיקוט ומחידושי הערים, היה רבי יעקב ארמי רדיזמין, שבסוף היום נחשב כזקן האדמו"רים בפולין, בספרו ביקורי אביב, הוא כותב כך בפרשת מצורע, שעוסקת בעניין של לשון הרע, כן, צרעת. במדרש כתוב, אל תיתן את פיך לחטוא את בשרך, זה לשון הרע. יש לומר לבאר את בשרך, פירוש זו ברית מילה, שאם אין נזהר בלשון הרע, נכשל בברית וכי חס ושלום. ובסוף שלום של ניוף, כמו שכתבו, שברית הלשון מכוון כנגד ברית המאור. עיין בספרים הקדושים, ברית הוא יסוד, וברית הלשון הוא מלכות, והם ביחד, וגם אם מקלקל הלשון הוא הדיבור, נתקלקל הנשמה, שהדיבור הוא מהנשמה, כמו שכתוב, ויהי אדם נפש חיה, לתרגום רוח מלללה, ואם כן, אם דיבר לשון הרע, נתקלקל הלשמה שבו, ונתקלקלו כל המידות שבלב, וברית המאור שמידות היסוד. וכל עבירות, אם רוצה לעבור, הנשמה בורחת ממנו, או מצנה את עצמה, ואין עושה עבירה רק בנפש הבהמה. אם כן, אחר כך יכולה הנשמה תקן הגוף. אבל אם ידבר לשון הרע, נתקלקל הנשמה שבקרבו, ואין מי שיתקן אותו, ונתקלקלו כל המידות עד יסוד, ואם כן, יכול להיות נחשב בתווך הזה שלום. וזהו לחטוא את בשרך, זו ברית המאור. שדיבור רק מנשמה שנפש בהמה אין יכולה לדבר. אז עד כאן הצעת התיקון הראשון, שזה בעצם הנקודה השביעית, קדושת הדיבור בימי השובבים. נעבור לנקודה השמינית, שעניינה גם תיקון נוסף וחשוב מאוד, שזה ההתמדה והיגיעה בתורה הקדושה. כותב הנתיבות שלום בקונטס ימי השובבים עמוד ה', והתיקון העיקרי של היסוד הוא בשקידה עצומה בלימוד התורה שבעל פה, ולברר הלכה בליבון וברור יפה, ובזה הוא מקבץ חלקי הטוב וניצוצות הקדושה מתוך הקליפות להוציא בולעם מפיהם, וזהו עיקר התיקון לפגמי ברית קודש. בספר הקדוש ספר חרדים, פרקים מפרקי התשובה, שמצא בספר כתב השם האריזל, וזה לשונו, כל מה שתמצא בדברי הראשונים על תוכחת הלבון, סיגופין ואיסורים קשים, שלג וחרולין והפסקות עינויים, לא נזכרו למי שאין עמלו, לא נזכרו אלא למי שאין עמלו בתורה. אבל מי שתורתו אומנותו ויודע דעת ויראת השם, זאת היא תקנתו, לא יחליש ולא יתבטל מתלמודו. אך יום אחד בשבוע יתרחק מבני אדם ויתבודד בינו ובין קונו, ותתקשר מחשבתו בו יתברך, ובעניין זה יש להוסיף מה שכתב היסוד העבודה שכתב, והקובע לו ללמוד 5 שעות בלי שום הפסק דיבור בעניין אחר וכו', נראה לי שדבר זה עניין נפלא מועיל, הוא מזכך, הוא מחפר, ומביא אותו אדם לצורך הפרה מעולה. והוסיפו בשמו בעל פה, שאמר כי זה בחינת תענית משבת לשבת. נתיבות שלום אומר פה דברים מדהימים, כדרכו. עיקר פגם הברית הוא ביסוד, אבל השורש של הפגם נעות כבר בכוחות המחשבה. המוח הוא זה שמערר והיסוד פוגם. כלומר, עומק התיקון של היסוד הוא לא תיקון שטחי של תעניות. עומק התיקון נעוץ בתיקון שורש. כלומר, תיקון הדעת והמחשבה, כלומר, ליגע אותן, כלומר, ליגע את הדעת והמחשבה בלימוד התורה. ופה מציע נתיבות שלום אפשרות של תיקון בלימוד התורה, כלומר, ללמוד 5 שעות ברציפות בלי הפסקה. תיקון הזה קודם כל הוא מאוד מאוד יעיל לבין אישים, שיכולים כל יום, מ-8 בבוקר עד 1 בצהריים, כן, סוף שדר בוקר, ללמוד ברציפות. לא לדבר דיבורי חולין, רק ללמוד תורה עם החברותה. אבל גם אנשים עובדים. למשל, רוב האנשים בשישי לא עובדים. שישי בבוקר, להסתגר מ-8 בבוקר עד 1 בצהריים, או במוצאי שבת, מ-7 בערב עד חצות לצורך העניין, בחדר שלהם או בבית הכנסת, ללמוד 5 שעות רצף והתמדה בלי הפרעות, בלי טלפון, בלי הפרעות, 5 שעות לא בשמיים. ואומר, יסד הבא, זה תיקון עצום, שמועיל לו כמו מתיקון מתענית משל השבת. האמת היא, זה מאוד קשה, אבל זה אפשרי. כי כל העניין זה ליגע את המוח, בקדושה ותורה. כותב השם משמואל פרשת ויחי, תפרש פי א', הנה ימי השובבים הם זמן התיקון לחטא הידוע, כלומר פגם הברית. ויש שמתענים ועושים סיגופים. אומר השם משמואל, מוטב שיאמר כל אחד לנפשו, מוטב להשתעבד בביתה של תורה, ולצמצם את כל מעשיו ותהלוכותיו, שיהיו בדרך התורה, ולא להשתעבד לתעניתים וסיגופים. משה קבוצת אדוני זקני, אדמו"ר הגדול, זצ"ל מקוץ, רבי מקוץ, השם שמואל הוא נכד שלו, שההילוך בדרך התורה הוא הגדול שבסיגופים לגוף. במובן שהאיש השם שכמו להשתעבד לתורה, הן בגיעת הלימוד והן בצמצום תהלוכת מעשה על פי דרכי התורה, מועיל יותר מכל סיגופי הגוף. אומר השם משמו משם המקרות, תשתעבד לתורה זה יותר מכל תענית, לא לעשות עבירות, ללמוד תורה. זה יותר מכל תענית. ומי שמביא את ההלכה למעשה זה הגאון הקדוש, רבי יקותא יהודה אלברשטאם, הרבי מצאנז קלוזנבורג נתניה. שהתפרסם ביותו ניצול שואה וכולי, שהקים חדש החסידות בנתניה ובניו יורק, אבל יש לו הדרכות מרתקות, הוא כתב המון על השובבים, צריך לדעת שבכלל חסידות צאנז היא ידועה בכל הרבק שלה על ענייני שובבים, בצאנז גם עושים תעניות שני וחמישי, צריך לדעת את זה, קצת חריג בחסידות. תראו מה אמר השפע חיים, הרבי ניצל קלוזנבורג, לחסידיו, בשיחת רבא דרבין, כמו הסעודה השלישית, שכתוב בספרו שפע חיים בראשית חלק ב', מאמר שמיני, מאמר ח'. כך הוא דרש בפרשת ויחי, סעודה שלישית, לפני כניסת השובבים, תשל"ב. אומר הרבי יקש מצאנז, כל מי שבידו ללמוד חי דפים, 18 דפים, גמרא ותוספות, בכל יום ימי השבבים, דבר יום ביומו, אשרי לו. וילמדם ביום ובלילה. שימו לב מה הוא אומר. אתה רוצה תיקון? כל יום ימי השבבים, שזה כמה פרשיות זה, זה חודש וחצי, ואפילו יותר לפעמים. ללמוד כל יום 18 דפי גמרא, אתה שומע? 18 דפי גמרא, רש"י תוספות. כל יום. כל יום. וכידוע, ועיקר תיקוני ימי השובבים הם בלילה. ובפרט כאשר ילמד בליל שישי וליל שבת קודש. וכן שגדול ללמוד במוצאי שבת, אז מתחיל את השבוע בקדושה וטהרה. וכול השבתא, בתארי שגרי כל השבוע הולך אחר הראש. שימו לב, וכל הרוצה להציל נשמתו מרדת שחת, לא יעלה על משכבו, לא ילך לישון, עד אשר ילמד 18 חי דפים, גמרא, רש"י תוספות. שהוא נגד חי חוליות שבשדרה, ועל ידי זה יתקן החטאת נעורים הבא על ידי חי החוליות, ולילה קיים בקדושה ובטהרה, בתורה ועבודה בימה ועירה. ועיקר התיקון הוא כשלומד בשלמות מדי יום ביומו, חוק ולא יעבור, יא רבי. ראיתם מה זה? ממשיך, אומר הרבי מצאנז, בימי השובבים יכולים לתקן הרבה יותר מאשר בעשרת ימי תשובה. אך צריך להיזהר מאוד. שלא לבטל אפילו רגע כמימרה מתורה ועבודה, אלא יחשוב מחשבות לבלתי דחמי ויחפש תחבולות, לתאר ליבו להשם יתברך, ושיקוים בו אור פניך, עלינו אדון ניסה, ויוציא כל הניצוצות הקדושים שנפלו די הטומאה על ידי אבונותיו. אז אם כן, קיבלנו קצת מושג, לפי חסידות צאנז, מה זה להשתעבד לאתר בימי השובבים? בהמשך הוא גם כותב שללמוד חי פרקי משנה בכל יום, ועוד ועוד ועוד, הרבי מבלז תיקן ללמוד דף גמורה, דף גמרא, כל יום לפני התפילה. למה? כי דף זה אותיות, בחילוף אותיות פי דלת. תראו מה החשיבות של הדף היומי. אני לומד דף יומי כל יום, אז נעשה תיקון פי דלת יומי. כן? הפי דלת היומי. אוקיי? וככה גם כותב הלכה למעשה הרב הלל, רבי יעקב משה הלל, בשו"ת, שוויה שוויים, אותו מקור חלק ג' סימן כ', ולעניין סדר ההנהגה בקלות ימי השובבים, הרי כבר הרבה דיון השתפכה בסוגיה הזו בספרים הקדושים, וספרי המוסר, וכל דבריהם אמת, אשרי השוקד על דרכיהם ועצותיהם. אולם, עיקר הכל, ובפרט לאברכים בני תורה, הוא התמדת הלימוד בעיון ובגיעה. והרבצת תורה לתלמידים, ובכתיבת חידושי תורה, וכידוע שעיקר פגם הבריאות הוא בטיפי הדעת והמוחין, ותיקון המוחין הוא רק על ידי יגיעת התורה, מחומה בינה בדעת, שנבראו מהמוחין אלא לזה. באמת יכול גם להגיד על עצמי, אני לא עושה חי דפים ביום, משתדל דף יומי, בטח לא עם רש"י ותוספות, דף יומי עם שוטנשטיין, אבל אני כן משתדל כל שנה בשובבים, להוסיף בלימוד. לא רק דף יומי, אלא להוסיף עוד משהו, זה יהיה פרק בתניא, זה יהיה רמב״ם, להוסיף עוד משהו יומי קבוע, הספק יומי קבוע, מעבר להספקים היומיים הרגילים שלי. וזה בהחלט אפשרי. נעבור כעת לנקודה האחרונה, הצעת התיקון האחרונה, שהיא בעצם הנקודה התשיעית. ופה אני מדבר על סגולה נוספת של תיקון, והיא פשוטה מאוד וחשובה מאוד וקשה מאוד, אבל גם קלה מאוד, שזה הקפדה על ברכות הנהנים. כלומר, להקפיד על ברכות הנהנים. נקודת המוצא היא שפגם היסוד, הוביל למציאות של קדושה, של קודש, שיצא לחולין, לא עלינו לבטלה. לכן, תיקון של ברכות הנהנים ואחרי זה פעולה הפוכה. בוא אני הופך תפוח, או חביתה, או סטייק, לא משנה עכשיו, אוכל, לא מתענה, משהו שהוא דבר חולין, ואני לא מוציא אותו, אני מכניס אותו לפה בקדושה וטהרה. תלמוד ירושלמי, סוף מסכת קידושין, פרק ד' חיות ב', רבי חזקיה, רבי כהן בשם רב, עתיד אדם ייתן דין וחשבון, על כל מה שראתה אינו ולא אכל, נגרש את התרגום, רבי אלעזר היה חושש לאותה שמועה, ועל כן היה חוסך פרוטות, ואוכל מכל מאכל חדש פעם בשנה. הוא היה מהדר, עשה עכשיו איזשהו ענונה חדשה, איזשהו פפאיה, איזשהו תפוז חדש, לקנות הכל כבר שהחיינו. אבל המימרה של רב היא מוזרה, מה? אדם ייתן דרך על כל מאכל שראתה אינו ולא אכל? זה יכול להתאפס כאיזשהו גרגרנות בהמית. מה עומד מאחורי השאיפה של רב? לאכול מכל מאכל. כותב רבנו בחיי בן אשר, בספרו כד הקמח ערך ברכה. כי בנוהג שבעולם המאכל והמשתה, מביא האדם לידי גסות הטבע וגובה הלב. ויבוא מזה שישכח את השם יתברך. והוא שאמר הנביא עליו השלום כמראיתם וישבעו, סבו בירום ליבם, על כן שכחוני. ולפיכך צריך האדם שיתבונן בברכות שעל השולחן שמוציא מפיו, כדי שימשיך ליבו לתאוות השם יתברך, ולא לצד תאוות המאכל והמשתה. וצריך שיזכור העיקר במקום שהוא סיבה שישכחנו, והוא מקום סעודה, כי שם מתחייב האדם להיות יותר נפשו משוטטת אל השם יתעלה, בניין אב לזה, ויחזו את האלוהים, ואז מה? ויאכלו וישתו, לא ויתענו, ויאכלו וישתו, באורו, כי היו מתבוננים ורואים הכבוד בלב, ועוד שהם היו אוכלים ושותים. לכן כותב הנתיבות שלום, עמוד כ"ד, אני מריץ פה שנספיק כל עמוד בזמנים, וזוהי תכלית בריאת עולם הזה. כי מלאכים ושרפים שעובדים לכאן השם יתברך במדרגות עליונות, ישנה כבר בעולמות העליונים. הקדוש ברוך הוא לא חסר לו עוד מלאכים. אך נתבע הקדוש ברוך הוא לא יתברך בתחתונים, דווקא, שהעניינים הארציים שהתחתונים עוסקים בהם, אותם יעלו לקדוש ברוך הוא ויעשו דירה לא יתברך במעשה התחתונים. ועבודה זו היא יקרה וגבוהה מאוד למעלה, מענייני תורה עבודת השם. כמר הקדוש מרבי מנדל מרימינו וזצ"ל, שהקשה. מדוע קודם מתפללים ואחר כך אוכלים? הרי כידוע, אכילתם של צדיקים יש במדרגות וייחודים יותר גדולים מאשר התפילה. והיו צריכים להקדים האכילה לתפילה. ותראית בניגון של גמור, מעלין בקודש ואין מורידין. ועל כן קודם מתפללים ואחר כך אוכלים עם כל הקמות הקדושות, שהצדיקים מעלין את האכילה, מעלים את האכילה. והיינו לפי שזהו תכלית הבריאה שנתבע הקדוש ברוך הוא להיות בך דירה בתחתונים. לכן כותב הרבי, כותב שיחות, חלק א', סיפור, מעשה בחסיד אחד שהיה מסוגל להיות רב, אבל לא רצה בכך, ונעשה סויחר, סוחר. ביותו סוחר, שקע יותר מדי במסחר. כתב לרבי מכתב, הרבי זה הרייץ, כאילו על הלחם לבדו יחיה האדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה האדם. רעבונו של הגוף ללחם הגשמי נובע מכך, שהנשמה רעבה לניצוץ האלוקי שבמאכל. ודבר זה משפיע על הגוף. נמצא איפה? שהעיקר הוא העניין האלוקי שבדבר ולא הגשמי. וזהו מרובים צרכי עמך ודעתם קצרה. משום קוצר הדעת תופס את הגשמיות מקום. ולכן מרובים צרכי עמך. אבל מי שדעתו רחבה אין הגשמיות תופסת מקום לדידו. משום הרחבת הדעת, ולפיכך הוא במצב של וטוב לב משתה תמיד. כן, נדלג פה על שאר המקורות ונתחיל לסכם. יש עוד המון פרטים ועצות מה וכיצד לפעול בימי השובבים הקדושים. הקפדה על טבילה במקווה, להשתדל להגיד את התיקון הכללי של רבנו כל יום, חוק ולא יעבור. הקפדה על קריאת שמע שעל המיטה, תזכרו בשיעור לפני שנה וחצי, דיברנו פרשת בלק, כן? לא ישכב עד יאכל טרף, על המעלה של קריאת שמע על המיטה, על פי פנימיות התורה. מה שהזכרנו כבר, הנעלבים ואינם עולבים, קבלת הביזיונות והאיסורים, שזה יותר מ-1,000 תעניות, כדברי הקומרנה, הקדוש מנתיב מצוותך, נתיב אמונה שביל א' או ד', ועוד הרבה תיקונים. אבל ניסיתי פה לגעת, בנקודות הכלליות היסודיות שהכל נשמח, ולכן נסכם. אז לסיכום, דיברנו על 6 נקודות בשיעור הקודם, ועוד 3 נקודות בשיעור שלנו. דיברנו על זה שא', כל יהודי הוא קדוש. נתון, יהודי הוא קדוש, נקודה סיום, נקודה אייל. ב', לדון לקו זכות בטח את עצמנו. ג', לדעת לדעות בטעות. ד', קלות התשובה. לא רק שאפשרית, היא גם קלה. ה', רחמן עלי בבית, לא מצוות אנשים מלומדה. ו, עבודה בנחת, זה שיעור שעבר. היום דיברנו על זין, קדושת הדיבור והאימנות מדברים בטלים. התיקון השמיני, ח' היה יגיעה והתמדה בתורה הקדושה. וט', ההקפדה על ברכות הנהנים והאכילה בקדושה. סך הכל 9 נקודות, כנגד ספירת היסוד, שהיא גם העמידה התשיעית, יש את הנקודה העשירית. בעזרת השם את הנקודה העשירית, כנגד ספירת המלכות, יתקן, אורחפנו, משיח תתגנו, אבל בכוחנו לעזור לו להתגלות. והנקודה העשירית היא כמובן נקודת השמחה. כותב רבנו כותב מוהר"ן תורה קס"ט, עוד מצאתי שזהו בחינת ושמר השם לך את הברית. כי כשתזכה לשמחה, אז השם יתברך בעצמו ישמור לך את הברית, פלא פלאים. דהיינו שיהיה בעזרך לשמור את הברית קודש, כי עיקר פגם הברית הוא על ידי עצבות כידוע. כי פגם הברית בא על ידי הקליפה הידועה שנקראת פלונית, על שם שהיא מייללת תמיד שזהו בחינת עצבות, ועל כן עיקר שמירת הברית זוכין על ידי שמחה. כי על ידי שמחה זוכין שהשם יתברך בעצמו יעזור לו לשמור את הברית קודש כנ"ל. אמר רבנו הצדיק הרב יורם, זכותו מגן עלינו תמיד אומרת בשם גדולה וגדולי עולם על הפסוק, עשב מזריע זרע, אל תקראי עשב אלא עצב, עצב מזריע זרע. כלומר העצבות היא הגורמת לפגם הברית. ממילא אומר רבנו כותב מוהר"ן, השמחה היא הבסיס לתיקון, והשמחה תביא לך לשמירה מהנזקים של פגם הברית. נסיים ונסכם בדבריו החשובים של נתיבות שלום, פרשת בראשית עמוד כ"ז, במעלת השמחה. ויאמר השם אל קין, אלוהים תטיב שאת וכולי, ותטיב תטיב שאת. דברים אלו אמר לו שברוך הוא אחרי שנכשל בהבאת מנחתו, שאין להביא מנחה להשם יתברך באופן כזה. אז אמר לו שברוך הוא, אלוהים תטיב שאת. יש לומר הביאור בזה כמאמר מרן סבא קשה מסלוני, זכותו יגן עלינו, שכאשר היצר הרע מפתה יהודי לעבירה, שימו לב, יותר מכוונתו לעצם החטא, רצונו בנפילת הרוח הבאה אחריו. שעיקר מטרת היצר הרע היא זה שלאחר החטא האדם נופל ברוחו, שמזה נופל הוא עוד ויורד מטה מטה. וכדאית בספרים הקדושים, שימו לב, שעצבות אינה עבירה, אך היא מביאה לכל העבירות. ושמחה אינה מצווה, אך היא מביאה לכל המצוות. וזהו שאמר קדוש ברוך הוא לקין, למה אחר הלך ונפלו פניך? הלא אם תטיב שאת, אם, אף אם מאחר שנכשלת כל כך במנחה, במנחה, שהוא שאל למנחתו של אבן, אם תטיב, תתחזק מעתה בשמחה, אז שאת. הרי על ידי זה תתעלה, שאין זה אלא ניסיון שעל ידו תוכל להתרומם ולהתעלות. ואם לא תיטיב, שתהיה עצוב ונפול רוח, כמו שכתוב, ואיחר לקין עוד יפלו פניו, או אז לפתח אתה תרובץ, הנך מסור בידי הסיטרא אחרא. כמו שאמרו בתרגום יונתן בן עוזיאל, שקין אכן כפה ואמר לדין ולדיין, וכפר בעולם הבא בעוד עיקרים. כמו שאמר הנשא בקדישא מלכו וצביע, לבעל תשובה אחד שבא לפניו. אם תהיה שמח, תוכל להתגבר על הכל. אם תהיה עצוב, אז תיפול בחזרה מהכל. במשך שנה וחצי, החזיק עצמו בשמחה, ואחז בתשובתו, עד שפעם אחת הראה לו מחלוקת בביתו, ונתעצב בליבו, ועל ידי זה נפל, וחזר שוב למה שהיה. וזו העבודה של יהודי לאחר שנכשל, להתחזק בשמחה. שימו למה נתיבות שלום. ופעמים שכל הניסיון אינו על עצם החטא, אלא על החיזוק שלאחריו. שמנסים אותו אם יתחזק לאחר שנכשל, ואז אלוהים תטיב, שאת. כמובן, ברגע שאדם נכשל ונופל הוא בעצבות. וטוב שכך, כי זה אומר שהוא לא משלים עם הנפילה. אבל לאחר מכן, יאללה, בדיל ויעבור. להמשיך הלאה, בשמחה. עצם העובדה שאדם כואב את מצבו ומצטער על הפגם והנפילה, זה כבר בפני עצמו סיבה לשמוח עד בלי די. כי אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, אתה מאמין שיכולים לתקן. כמו שמסביר רבי נתן. עצם העובדה שאתה מאמין שיכולים לקלקל, אתה יודע שיש פה קלקול, שזה חטא, שזה פגם, מעולה. אבל מי שלא מאמין שיכולים לקלקל, איך הוא יכול לתקן? איך הוא יתקן? אומר נתיבות שלום, אם תהיה שמח, תוכל להתגבר על הכל. ואם תהיה עצוב, תהיה לך הכל. וזה העבודה שלי אחר שנכשל, להתחזק בשמחה. ופעמים שכל הניסיון אינו על עצם החטא, אלא על החיזוק שלאחריו. שמנסים אותו אם יתחזק לאחר שנכשל. בעזרת השם, בשבוע הבא, נקיים שיעור סיכום על כל עבודת השובבים, וזה נחתום את הסדרה שלנו. השיעור הזה בעצם, בוא נעמוד על החיבור בין עבודת התקופה של השובבים, דווקא לתוכן של פרשיות השבוע, אותן קוראים בימי השובבים, מפרשת שמות ועד יתרו ומשפטים. ועד אז, נשתדל לעזור למשיח צדקנו להתגלות ונתחזק כולם בעבודת השמחה שבכוחה להתגבר על הכל שנאמר ניי 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 Din 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 נינא נאי 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 נא 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 נא, זה כידוע, כמו בכל שבוע, קל לדבר על זה, צריך לחיות את זה, אבל פה באמת, הלכה למעשה, שנזכה ושנחיה, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.